אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', מאמר וכאשר יענו אותו, בעמוד 110. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', מאמר וכאשר יענו אותו, עמוד 110. הנה כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. משמעות הפסוק, משמע, וכאשר יענו אותו, היינו בשיעור שיענו אותו, כן באותו שיעור ירבה ויפרוץ. נראה כאילו זה תנאי שאי אפשר להיות פריה ורבייה בעבודה מבלי שיש מקודם התשתית של עינויים. ולהבין את הנעל, צריכים לדעת את העיקר שלנו, היינו מהי מהותנו. וכפי שמבואר בהקדמות, היא רק הרצון לקבל שלנו. ובטח, מה שהרצון לקבל ממלא את מבוקשו, המילוי לא נקרא עבודה, כי עבודה נקראת מה שמקבלים עליה שכר. זאת אומרת, עבודה נקראת פעולות מה שאדם מוכן לוותר עליהם, והוא עושה אותם רק מטעם אין ברירה, היות שהוא משתוקק לקבל איזה שכר. ושכר נקרא לדבר שמשתוקק, וכל חפצו ורצונו הוא לדבר זה. והשתוקקות אמיתית נקראת שדבר זה נוגע לליבו, עד כדי כך שאומר, טוב לי מותי מחיי, אם לא תהיה לו האפשרות להשיג. נמצא שאם אין לו עינויים ומחאובים, בזה שחסר לו את הדבר למה שהוא משתוקק, אין זה נקרא השתוקקות. ובשיעור האיסורים, כך היא נמדדת מידת ההשתוקקות שלו. לכן יוצא לפי זה, אם האדם רוצה לקבל איזה מילוי, מוכרח להיות לו מקודם חיסרון, כי אין אור בלי כלי, ואין יכול למלאות עם משהו אם אין חיסרון. כדוגמת, אין אדם יכול לאכול בלי תאווה, וליהנות מהמנוחה בלי עייפות. לכן, אם אין האדם סובל ייסורים, ממה שהמצרים מצרים שבתוך גופו מצערים אותו, אם הוא לא רוצה לשמוע בקולם וללכת בדרך שהיא לא לרצונם, כי שורש הקבלה שבאדם הנקרא אהבה עצמית הוא בחינת מצרים, כי הגם שיש הרבה אומות שבאופן כללי נקראות 70 אומות, שהם הלאומת דקדושה, שהם זין ספירות, וכל בחינה כלולה מעשר, זהו המספר של עין אומות. ולכל אומה יש לה תאווה משלה המיוחדת לבחינתה. וקליפת מצרים היא קליפה כללית, ששם נפלו ניצוצין דקדושה, שעם ישראל שהיה במצרים היו צריכים לתקן אותם. ואז צריך להיות מקודם כאב ומחוב בזה שהם לא יכולים לצאת משליטתם, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה וישמע אלוקים את נאקתם. ויש לדייק בזה שכתוב מן העבודה שתי פעמים. צריכים לפרש שכל ההנחות היו מן העבודה, היינו שלא יכלו לעבוד לשם שמיים, אלא היו היסורים שלהם, היינו מזה שהעבודה שהיו עושים לא היו יכולים לעשותה לשם שמיים מסיבת קליפת מצרים. ומשום זה כתוב שתי פעמים מן העבודה. א', שכל הנחות לא היו על שום דבר שהיה חסר להם, רק דבר אחד היה חסר להם. זאת אומרת שלא היו רוצים שום מותרות ושום שכר, רק החיסרון שלהם, שהיו מרגישים ייסורים וכאבים, היה על שלא יכלו לעשות שום דבר לשם שמיים, שפירושו, במילים אחרות, שהיו רוצים שיהיה להם רצון להשפיע נחת רוח להשם ולא לתועלת עצמו, ולא יכלו, ובזה הצטערו. וזה נקרא שהיו רוצים קצת אחיזה ברוחניות. ב. מן העבודה השני בא ללמד ותעל שוועתם אל אלוקים. זה שהאלוקים שמע נעקתם היה מזה שביקשו רק עבודה. ולזה בא לרמז מן העבודה השני. נמצא שכל הגלות שהרגישו היה רק מזה שהיו תחת שליטת קליפת מצרים ולא היו יכולים לעשות שום דבר שיהיה רק באלמנת להשפיע. הנה בזוהר, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, בוא וראה שכך הוא. כמו שאמר רבי יהושע דסכנין, כי כל זמן שניתנה להשר שלהם שררה על ישראל, לא נשמעה צעקתם של ישראל. כיוון שנפל השר שלהם, כתוב, וימות מלך מצרים. ומיד, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוקים. אבל עד אותה שעה לא נענו בצעקתם. ולפי זה יש פתחון פה לומר, אם אין הזמן הגיע להוריד את צרו של מצרים, אין מקום לבחירה שיחזרו בתשובה ושיוכלו לצאת מהגלות. כי שם בסולם אומר, בימים הרבים ההם, שהיו רבים לשהיית ישראל במצרים, דהיינו שהגיע הקץ, וכיוון שנשתלם קץ גלותם, מה כתוב? וימות מלך מצרים. מהו הפירוש? הוא שהורד שר מצרים ממעלתו ונפל מגאוותו. ועל כן אומר הכתוב עליו וימות מלך מצרים, כי הירידה נחשבת לו למיתה. וכיוון שנפל מלך מצרים שהוא השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל ושמע תפילתם. והזוהר שואל שאלה זו על פסוק בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, שמשמע שמטרם שהתקיימו כל הדברים אי אפשר להגיע לשלמות. נמצא שאתה נותן פתחון פה ומתרץ שכל הדברים מה שהם צריכים לעבור יכולים לעבור זה לפי הרגשת האיסורים, וזה לא נבחן לא בזמן ולא בכמות האיסורים אלא בשיעור ההרגשה. וזה יכולים להבין על דרך משל. אם האדם צריך לתת יגיעה של קילו, שהם 1,000 גרם איסורים, שאז בא על זה השכר, כמו שאמרו חז"ל, לפום צער האגרה, שפירושו שהיגיעה, מה שהאדם צריך לגלות מטרם שמקבל השכר, היא מטעם שאין אור בלי כלי, כי אין מילוי בלי חיסרון. והיגיעה מה שהאדם נותן, זוהי הכשרה לקבל חיסרון, כדי שאחר כך תהיה לו היכולת לקבל לתוכה מילוי. ונגיד שה1,000 גרם חיסרון, האדם יכול לתת אותם בשיעורים שהם הבחנות בכמות ובאיכות. אדם יכול לתת כל יום 10 דקות יגיעה, היינו להצטער על מה שהוא מרוחק מהשם, ויכול להצטער 10 דקות בשבוע על מה שהוא מרוחק מהשם, או 10 דקות בחודש הוא זוכר שהוא מרוחק מהשם, ואז הוא מצטער וכדומה. וכמו כן הוא באיכות האיסורים, שהוא מצטער בעת שהוא זוכר שהוא מרוחק מהשם, הגם שכואב לו מזה, אבל לא נורא, יש דברים שכואב לו יותר, שהוא משתוקק להם. נמצא שגם באיכות יש לאדם לתת חשבון, היינו, מה שיש לאדם בחירה, הגם שהוא צריך לעבור כל תהליך של יגיעה ואיסורים עד לבסוף, הוא מגיע לבחינת ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אילה זאת, יש בחירה לאדם לקצר את הזמן של התהליך של האיסורים על ידי הוספות הזמן, שזה נקרא כמות, וכמו כן להוסיף באיכות, שהיא הרגשת האיסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. אבל יש לדעת שיש הפרש גדול בין כמות לאיכות באופן ביצוע, כי בכמות הזמן אדם יכול לעשות לו סדר הזמנים, כמה זמן שהוא להקציב לעצמו אפילו על דרך הכפייה. זאת אומרת, אפילו שהגוף לא רוצה לשבת את שיעור הזמן שהוא הקציב לעצמו, שצריך לשבת כמה דקות או שעות, לשבת ולהצטער על זה שהוא מרוחק מהשם, אם יש לו רצון חזק והוא לא בעל חלש אופי, הוא יכול לשבת ולקיים את הסדר שעשה לעצמו, היות שזוהי בחינת מעשה, ועל מעשה יש בכוחו של אדם לעשות דבר בדרך הכפייה. אבל בבחינת האיכות זה קשה מאוד, כי אין האדם מסוגל לחוף את עצמו שירגיש אחרת משהוא מרגיש. נמצא לפי זה, אם הוא בא לעיין את שיעור הרגשה שלו, עד כמה הוא מרגיש כאב וסבל מזה שנתרחק מהשם, לפעמים הוא בא לידי מצב של לא אכפת לו, ואז הוא לא יודע מה לעשות, כי הוא לא יכול לשנות את ההרגשה שלו מכפי שהוא מרגיש, ואז הוא נמצא במבוכה. ומזה נמשך אורך הגלות, כי קשה לנו לתת הכמות הדרושה, ומכל שכן האיכות. ובזמן שמתחיל לתת חשבון על שיעור האיכות, החיסרון, ורואה שאין לו כאב, אלא שהוא בבחינת מחוסר הכרה, שלא מרגיש שאם מרוחקים מהשם, זה נקרא שאין לו חיים, אבל לא כואב לו מזה שאין לו חיים, אז אין עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו קצת חיים, שירגיש שהוא חולה מסוכן והוא זקוק לרפואת הנפש. ולפעמים אדם בא לידי מצב שהוא כל כך במצב של ירידה, שאפילו להתפלל על זה גם כן אין לו כוח, אלא במצב שלא אכפת לו שום דבר, וזה נקרא שבא למצב של דומם, היינו שאין לו שום תנועה. ובמצב כזה רק חברה יכולה לעזור לו, היינו אם נכנס לבין החברים ואינו עושה עליהם שום ביקורת, היינו לבדוק אותם אם גם להם יש אותן הפרעות ומחשבות, והם כן מתגברים עליהם, או סתם, זאת אומרת, משום שאין להם עניין לתת חשבון נפש לעצמם, לכן הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, ואיך אני יכול לדמות אליהם, ואז אין הוא יכול לקבל שום סיוע מהחברה, כי אין לו שום דבקות עמהם, משום שהם קטנים יותר מדי, שהם יהיו חברים שלו, וממילא הוא לא מקבל מהם שום השפעה. מה שאין כן, אם הוא נכנס לחברים לא בקומה זקופה, שהוא חכם והחברים טיפשים, אלא הוא זורק אז הגאווה שלו, שיש כלל, בתר עניה אז לעניותה, ואחר העני הולכת העניות, לכן לא די שהוא במצב של ירידה, ואין לו הרגשת חיסרון רוחניות, באות לו אז גם כן מחשבות של גאווה, היינו שהוא יותר חכם מכל החברה שלו. ונחזור לשאלה הראשונה, ממה שאומר הזוהר, וכיוון שנשתלם קץ גלותם, מה כתוב? וימות מלך מצרים, כי הירידה נחשבת לו למיתה. וכיוון שנפל מלך מצרים, שהוא השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל, ושמע תפילתם. נמצא שיש פתחון פה שלא תעזור שום תפילה מטרם שהגיע הזמן, אם כן, אין מה לעשות דבר, כי השם לא ישמע תפילתם. ובענל נביל הדברים כפשוטם, שזהו אותו עניין שדרשו חז"ל על פסוק, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. היינו, שיבוא הזמן, אז תבוא התעוררות מצד הבורא, שעל ידה ישראל יחזרו בתשובה. נמצא שהבחירה היא על הזמן, כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. היוצא מכל הנעל, שאין לאדם להסתכל על הזמן של הגאולה, שמטרם זה כתוב שלא נתקבלה תפילתם, הכוונה על זמן של כמות ואיכות האיסורים. שיש זמן מסוים, שבזה הזמן ישתלם האיסורים. אבל יכולים לקצר את הזמן, שהכוונה היא שכל הכמות והאיכות שבזה יתגלו האיסורים, יכולים לקצר אותם. בצורה שכל האיסורים באים בזמן קצר, אבל כל האיסורים נתגלו שם.
זאת אומרת, לא שאנחנו מבקשים ומתכוונים לוותר על הכלי, כי כלי זה החיסרון, כלומר שמרגיש איסורים שאין משהו צריך שיהיה לו השתוקקות להשפעה, אלא הוא צריך חוזק החברה, תמיכת החברה, ואז יוכל לסבול את היסורים האלו בצורה מרוכזת, וכך לקצר את הזמן. שאלות? כן.
יעקב מגרמניה שואל, מהי הצעקה הנכונה של ישראל כדי שהבורא ישמע את צעקתם?
אנחנו צריכים, אם כך, להתחיל מהסוף. זאת אומרת, אם אני רוצה לקבל עזרה, איזה עזרה אני צריך לקבל, מה העזרה צריכה לעשות בי, למה אני משתוקק. בסוף. ואז מהסוף ללכת להתחלה למצב הנוכחי. אנחנו לומדים שאין אור בלי כלי, וההבדל בין מלכות דין סוף במצב א' ומלכות דין סוף במצב ג', ההבדל הוא סך הכל בהשתוקקות שהנברא מוסיף משך כל המצב הבית, שהוא עובר השתלשלות העולמות מלמעלה עד העולם הזה בשבירה ובניית העולמות, בניית הנשמה, את אדם הראשון, חטא שלה וכל התיקונים הרבים והארוכים שאנחנו חוזרים לאינסוף. סך הכל מה שאנחנו מוסיפים לאינסוף הראשון באינסוף השני זה השתוקקות שלנו לאותו המצב שהיינו קודם, שלכן הבורא הצטמצם, נעלם, נסתר מהרגשתנו, כלפינו, כדי לאפשר לנו להשתוקק לאותו מצב כמו שהיינו, אבל לא יכולנו להביע את עצמנו שרוצים אנחנו בזה. אז אותה השתוקקות שאנחנו מפתחים היא נקראת כלי, שבלי זה לא היה כלי, היינו דוממים, לא היה שום אפשרות לעשות משהו, שום תנועה, הכל שלם, הכל גמור. וכשאנחנו משתוקקים מתוכנו, אז אנחנו רוצים שההשתוקקות הזאת לא ייעלם, שהיא תישאר. לכן התפילה הסופית היא, אני לא רוצה לבטל את הצמצום, לבטל את המסך, לבטל את איזשהו חתך בינינו, כדי להישאר עצמאי, לרצות אותך, לאהוב אותך, להשפיע עליך, וקודם כל שחיסרון אליך יישאר בי תמיד, שלא יבוטל. זאת התפילה הסופית, אמיתית. זאת אומרת שאני משתוקק לעבודה, אני לא משתוקק שזה ייגמר ושזה שבזה אני רואה את הקורת רוח, את התענוג שהבורא חשב להיטיב לנבראיו. זה הוא התכוון להיטיב לנבראיו, זה שאדם ירגיש בחיסרון שלו בזה שהוא משתוקק אליו, לבורא. חייבת להיות כאן כל הזמן שמירה על החיסרון, שאם חיסרון נמחק אין נברא, חוזר להיות נקודה כמו במצב האלף. אם אנחנו נבין טוב טוב את המעמד הזה, כמה שאנחנו מסוגלים היום, כבר יהיה לנו יותר קל להבין את הפרטים בגישה הזאת המיוחדת, מורכבת שלנו. כי מצד אחד כיסרון נשאר, הרצון שלי, ההשתוקקות שלי, המשיכה שלי נשארת, ואני צריך לשמור על דברים האלה ולא למחוק, וכמו תינוק לרוץ ולתפוס, אלא יש כאן גישה בוגרת, מאוזנת, מורכבת, כלפי היחס עם הבורא. לא לתת לרצון לקבל שלי סתם לפרוץ ולעשות משהו בעלו, אלא ההפך, כל הזמן להיות למעלה מהדעת. אם החבר, אני לא צריך בצורה כזאת לשמור כל כך, אז אם הבורא בטוח כן. לכן הוא כותב כאן, ואנחנו בני ישראל מהעבודה, נדמה לי, כן? שזה זה בעמוד 110, כן? בתור בית שם, באלף ובית, מה שהוא כותב כאן, שמה שהם מבקשים, הם מבקשים להיות בכיסרון ולהשפיע. שאם אתה נותן הזדמנות לי להשפיע, שהחיסרון בזה לא ייעלם, שהכלי שלי יישאר, שהעבודה שלי תהיה כל הזמן בזה שהיא לא נגמר. כי אם ייגמר הכלי, ייגמר המצב. ולכן העבודה שלנו בדרך היא שעד שאנחנו לא מבינים ולא מייתרים את החיסרון בנו לזה שיהיה לנו כל הזמן חיסרון, ואנחנו נהנים מזה שיש לנו אותו לבורא, לא שומע, כי לא הכנו את הכלי הנכון. לא כלי למילוי, אלא כלי לחוסר הנכון. נו, אין מילים, אבל זה צריך להמשיך, איך להגיד, להמחיש קצת, כן. זה מה שהוא כותב גם כן בעמוד 112, להתפלל להשם שורה ואחרת, תורה א', בהתחלה כמעט, להתפלל להשם שייתן לו קצת חיים, שירגיש שהוא חולה מסוכן והוא זקוק לרפואת הנפש. זאת אומרת ש בשביל מה אני צריך את קצת חיים להרגיש שאני חולה? זאת אומרת ששוב, יש פה דבר והיפוכו שאנחנו כל הזמן צריכים לשמור עליהם, וזו שמירה על הכלי. כי אנחנו תמיד חושבים על המילוי, המטרה שלנו זה הכלי הנכון, השכר שלנו זה הכלי הנכון, וכל המציאות שלנו זה בחיסרון הנכון, בחיסרון הנכון. כי רק תחשוב מה זה נקרא להשפיע. להשפיע זה לרצות לתת. זאת אומרת, זה שלא ייגמר. והמצב הזה הוא הגבוה ביותר. אתה יכול להגיד, כן, אבל התכלית זה לא להיות בלרצות לתת, תכלית זה לתת, להיטיב לנבראיו מצד הבורא שאנחנו נקבל, ומצדנו, כן, מצד הבורא להיטיב לנבראיו זה שאנחנו נקבל, מצדנו הקבלה הזאת ממנו, בזה שאנחנו כל הזמן נמצאים במצב לתת לו, כל הזמן להביא לו את הכלי הזה. המצב הוא בלתי פוסק, הוא נצחי. זאת אומרת, מטרת העבודה שלי להיות בהשתוקקות, וההשתוקקות הזאת היא גם כן המילוי שלי. כמו שאנחנו לומדים במילוי של הפרצוף, זה מסך ואור חוזר. אנחנו לא כל כך מבינים את זה היום. כי איך זה יכול להיות מילוי? זה אור ישר, לא. מילוי זה מסך, ואורך דרך מסך יכול להיות מילוי. מסך זה מסך, משהו שזורק חזרה, שלא נותן להיכנס, משהו, איזה מחיצה. אין? איך יכול להיות מילוי מהמחיצה? שאני נמצא במחיצה הזאת, אני עשיתי אותה, זה ממלא אותי. זאת ההשפעה שלי אליו, כי המחיצה זה נגד האגו שלי, נגד הרצון לקבל שלי. זה לא מחיצה נגד הבעל הבית, זה המחיצה לקבל חינם. ואור חוזר זה המילוי שלי, שאני כן יכול לעשות משהו על מנת להשפיע. זה מה שממלא אותי. בשביל מה אנחנו צריכים מילואים כך? מילואים אנחנו צריכים רק כדי שהמסך ואור חוזר יתקיימו. זה הכל? כן, זה הכל. כי בורא לא נהנה מהמילוי, הוא נהנה מזה שהוא משפיע. גם אני נהנה מזה שאני משפיע. זאת השתוות הצורה ודבקות. לכן כלי הראשון, סתם חיסרון שהוא ברא, בורא, ומילוי כנגדו, זה רק התנאים ההכרחיים כדי לבנות על פניהם, למעלה מהם, כלי חדש ומילוי חדש. לכן ויאנחו כתוב פעמיים. לאט לאט, זה הדברים שלנו שאנחנו מדברים, הם לא מתיישבים בראש במוח, זה בהתאם לכמה שהלב מעכל אותם. ככה לאט לאט. קנדי,
הבורא הוא רק יכול לעזור אם יש לבן אדם חיסרון אמיתי להגיע לדבקות.
כן,
אבל איך אפשר להגיע לחיסרון אמיתי אם מתגלה לבן אדם שאין לו חיסרון באותו רגע שהוא צועק לבורא, רוצה לצעוק, אבל מתגלה לו, אבל בתכלס אני לא רוצה להשפיע. איך הוא עובר את המדרגה הזאת ומגיע לחיסרון אמיתי?
ודאי שהוא לא רוצה להשפיע. אנחנו לא רוצים, לא רק לא רוצים להשפיע, זה שנוי עלינו מוות. זה משהו, האדם עד כמה שהוא מתקדם יותר, הוא נכנס לקליפות. קודם הוא היה סתם דומם, סתם כלום, אפס, נקודה, טיפת זרע. אחר כך כשהוא גודל, אז מתחילים לצאת מתוכו ככה קליפות. זה נקרא בראתי יצרה, לזה עוד צריכים להגיע. העבודה הזאת היא כבר לנשמות הגבוהות, זאת אומרת שנמצאות בגובה. כולם נשמות גבוהות בסופו של דבר, רק אלו שנמצאות בגובה, הכוונה בדרכם בהתפתחות, אז הם מרגישים ש בראתי יצרה, ואז זקוקים לבראתי תורת תבלין. לא אלו שלא חושבים על העבודה הפנימית שלהם, על התיקון, חושבים את עצמם צדיקים או בכלל לא חושבים על זה כלום. לכן זה שאנחנו לא רוצים השפעה זה ברור. זה שאנחנו להגיע למצב שאנחנו שונאים את ההשפעה, זאת כבר מדרגה גדולה. וזה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה, שמגיעים למצב שזה אני לא רוצה. לא שאני סתם לא מסוגל לצאת ממנה, מהעבודה הזאת ומעלה, להתעלות מהקליפות. להתעלות מהקליפות ברור לי מהר מאוד, כבר בתחילת הדרך, שאני לא מסוגל. זה שאין לי כוח זה ברור, אבל לגלות שלא רק שאין לי כוח, שאני לא רוצה את זה. בכל הכוח שלי אני לא, רק לא זה. שזה כל הטבע שלי. לזה צריכים לעבוד קשה. זה כל העבודה שבקבוצה, כי בלי התאמצות בין החברים בזה אדם לא יכול לגלות. כי אנחנו צריכים להבין שההבחנות רוחניות הם מתגלים באותו המצב איפה שהם צריכים להתקן, שרק ההבדל בין מצב המקולקל ובין מצב המתוקן שאתה מזמין המאור ומחזיר למוטב. אבל המקרה, הסיטואציה, המקום צריך להיות כבר מוכן מאותו מקום, מאותו הדבר ש שאתה מגלה את הקליפה, שם אתה מגלה את הקדושה. ולכן כל העבודה שלנו בלגלות יצרה, כמו שאנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים, זה להשתדל להתחבר בינינו, ואז אנחנו מגלים בקשר בינינו שקשר אין וסנוי ולא רצוי ורק לא זלו. וכאן כבר מתחיל להיות בירור האמיתי מה עלינו לעשות. זאת אומרת, מה שלא תגיד ואיך שלא תסתובב ותסובב את העניין ובעצמך תסתובב, אתה לא יכול לברוח מהעבודה בחברה, שמהתחלה, מתחילת כל הפעולות, שם אנחנו צריכים לראות את המקום של הבירורים שלנו. כן.
אבל אם זה כבר מתגלה, אני נמצא בחברה, עובד, אבל מגלה שאני לא רוצה להשפיע, עומד לפני הקיר, אז מה הלאה? יושב על ידי...
זה כבר דרך, זה שאני מגלה שאני לא רוצה, אז עד כמה שאני לא רוצה, אני שוכח מזה אולי ברגע הבא מה עם החברים שלי ומה הם יכולים לעזור, תמיכה מהם אני מבקש וכו' וכו'. זה כבר עבודה, אבל בסופו של דבר חשיבות המטרה אני צריך מהם להבין שכל להחליף כאן מושגים, מה זה נקרא להגיע לבורא, שזה למצוא את הקשר בין החברים, מה זה נקרא דה להשפיע, כאן להתחיל לברר הכל. זאת אומרת, מתוך, אתה שואל על שלב ב' וג' שהם מתגלים בשלב א', שכל שלב הוא בונה לך שלב הבא, שברור לך אז מה אתה צריך לעשות באיזו צורה ללכת. אם הגעת לשלב הראשון, יהיה לך ברור מה לדרוש ומה לעשות בשלב השני. זה פשוט ימשוך אחד את השני, כי זה סיבה ומסובב, זה כבר רשימות, זה כבר עובדות, זה כבר מצבים שנמצאים בך בצורה סיבה ומסובב, כבר נמצאים בצורה כזאת בך בשרשרת. שאלה או מה? שאלה, כן.
מה זה התרגיל הזה המלאכותי שהוא מדבר עליו, לחוף את עצמו ולהצטער שהוא מרוחק מהשם?
אדם מתחיל ונמצא גם כן בדרך בכל מיני מצבים שהוא חוזר לסורו, לזה שהוא דומם, שאין לו כלום ולא רוצה כלום, ו עושה חשבון האם כדאי לי, לא כדאי לי, אולי אני אתאפק, אולי אני אמתין, כי התקדמות לקראת השפעה זה כמו שאתה חותך את עצמך, זה משהו שמאוד לא נעים, זה משהו שצריך לבוא באיזה מאמץ אדיר, ואתה לא מגלה לזה שכר, לא מגלה לזה חומר דלק, מאיפה אתה תיקח חומר דלק, מי לבקש, האם כדאי, מאיפה אני אקח חשיבות לזה, תיאורטית אני קורא שזה אולי כן, אם אני רואה בכלל מה שכתוב. כי העיניים שלי תמיד לפי האגו מכוונות שאני רואה מה שלטובתי. ותמיד אני בוחר רע במיעוטו. זה כבר לפני שאני מסתכל בתוך הספר. אני כמו איזה רדאר, כמו מקלט, אני כבר קולט רק בתדר שיוצא ממני. אחרת אני לא רואה. רק לטובתי הוא יכול להיות לרעתי כדי להיזהר. זה מה שאני רואה. הרצון לקבל שלי כך מכוון. מה שטוב לי ומה יכול להיות רע לי שאני אתרחק. זהו. מתקרבים לטוב ברכים מרע. זה סך הכל אנחנו כמכונה פשוטה מאוד. לכן אם אני בונה בצורה מלכותית תמיכה של החברה, השפעה שלהם אליי, שזה נקרא נעשה ונשמע, נעשה בחברה, מפני שאני יכול כאן לעשות מעשים, שאני יכול, איך להגיד, לסדר כזה מצב של היחס ביני לבינם, שהם השפיעו עליי, אפילו שאני לא רוצה. אבל מכנית אני יכול לבנות את המצב הזה. ואז הוא יסייע לי. לכן ודאי שיש כאן פעולות שהם לב שלי לא מסכים, אבל אני יכול לעשות. אני יכול לעשות. כן.
השנאה הזאת שהוא מרגיש להשפעה כשהוא מגיע ממש לקראת סוף המדרגה, זה נכון לכל מדרגה? עד גמר התיקון?
כן. אנחנו צריכים להבין שהעבודה הזאת היא חוזרת על עצמה רק בצורה יותר משוכללת, יותר מעודנת, אולי יותר מפורטת, יותר עדינה, יותר ככה פנימית, אבל היא אותה עבודה. אותה עבודה. אז שם זה קליפות וקדושה, וכאן זה כמו ילד שמשחק במשחקים, אחר כך מגיע בכל זאת לדברים גדולים שבלי משחקים לא יכול לזה להגיע. ובזאת נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.